שלום ניב.
שלום עוז.
שלום גם לכל המאזינים שלנו, ברוכים הבאים לתוכנית הרדיו והפודקאסט, מר מחר, מסתכלים לעתיד בעיניים. התוכנית שלוקחת אותנו לשינויים העצומים שקורים ממש עכשיו מסביבנו בכל הרמות, הטכנולוגית, הפסיכולוגית, החברתית, שינויים שמעצבים את העתיד של כולנו. והיום, אלא אין סוף ומעבר לו, כשנשב בבית קפה על המאדים.
עוזי, אתה יודע, אחד הספרים האהובים עליי עוד מילדות, זה הסדרה של מדריך הטרמפיסט לגלקסיה, אני יודע שאתה גם אוהב אותה, שהיא סדרה שאנשים חושבים בטעות שהיא מדע בדיוני, כשהיא בפועל פשוט סדרת ביקורת חברתית מהמבריקות שנכתבו. אבל אחד הספרים האהובים עליי בסדרה, זה הספר על המסעדה שבסוף היקום. והדבר המדהים שהוא מצליח לצבוע לך, דוגלס אדם, זיכרונו לברכה, מצליח לצבוע לך, באמת את המחשבה שוואלה, למה לא?
זכר צדיק לברכה, דרך
אגב. אגב, אחד הצדיקים, הגן על חיות נכחדות, עשה דברים מדהימים, באמת, איש יקר מפז. ואני חושב על זה שבפועל, אתם מדברים על מה קורה היום, על אילון מאסק כמובן, ועל האפשרויות, ואני באמת חושב, האם אני ואתה נזכה, תראה מה לא מאדים, ירח. האם אני ואתה נזכה לשבת במסעדה על הירח?
טוב, תכף נשאל את עדי, אבל לדעתי, אני אגיד כבר שהתשובה שלי היא שלא. שאתה ואני נזכה לרחף באפס כבידה, אבל לא נזכה להיות על הירח. אבל אולי אני פסימי, אולי עדי תהיה אופטימית. אני אגיד לך מילה לגבי המדריך לטרמפיסט בגלקסיה. הוא בעיניי הספר היחיד שהצליח להיות יצירתי. כשאתה מסתכל על ספרי מדע בדיוני אחרים, בסוף אתה אומר, אבל איפה הדמיון? איך זה יכול להיות שבקרב בסוף מנהלים אותו רובוטים שנראים כמו בני אדם?
כן,
או איך זה יכול להיות שסירות ספינות גדולות מוציאות ספינות קטנות, או כל מיני אבסורדים כאלה. היחידי שבאמת יצר דמות שהיא גוון של הצבע הכחול, או מנוע שפועל על חוסר הסתברות.
על כוס תה הפוכה. כן. או למשל דג שאתה שם באוסן, מתרגם
לך את כל הספרות. והוא ההוכחה לקיום אלוהים, לכן אלוהים לאדם זהו. אבל אני חושב שזה מה שהחלל עושה לנו. החלל בעצם מאתגר לנו את גבולות הדמיון.
אז בשביל זה בדיוק הזמנו את המומחית שלנו היום, את דוקטור עדי ניניו גרינברג, דוקטור למדעים פלנטריים, מומחית חלל ולוויינות, איזה שם ותואר מגניבים. שלום עדי.
שלום רב.
אני רוצה להתחיל באמת רגע בהווה, בסדר? כמומחית בתחום, אם תוכל לצבוע לנו מה הדברים הכי מדהימים, מה הדברים הכי מדהימים שהאנושות עשתה עד היום בתחום החלל, כלומר, אני יודע ששולחים לוויינים וכל מיני... בראשית שמנסה ללחות על הירח. זה החזית.
אז קודם כל, אני חושבת שאם אנחנו... לפני שנדבר על ההווה, בואו נדבר רגע אחד על העבר, באמת. והדברים הגדולים שהעולם עשה, שהאנושות עשתה, הייתה קודם כל לצאת ולהסתובב מסביב לכדור הארץ. כן, כל הדברים האלה שנראים לנו היום טריוויאליים, פעם הם לא היו. זאת אומרת, בפעם הראשונה, למשל, שקארל סייגן הנחה את תוכנית קוסמוס, וראינו בטלוויזיה... לא ממש ראינו, אני אז עוד לא הייתי בתוכנית כנראה, אבל ראינו בטלוויזיה תמונות אמיתיות מחלליות שמצלמות את צדק ושבתאי. אלה דברים שלא יכולנו בכלל לדמיין אותם לפני. אני חושבת שכמובן, האמת היא שזה לא רק מחשבה שלי, זה די מוסכמה שההישג הכי גדול של האנושות עד היום היה להצעיד אנשים על הירח. וכמובן בהמשך לשלוח חליליות שעכשיו יוצאות מגבולות מערכת השמש. אלה דברים מופלאים שתוכננו לפני הרבה עשורים.
כן, לפני 40 שנה, יותר מ-40 כבר בעצם, הצעדנו אדם על הירח, ודווקא מאז אני מרגיש כאילו די קצת קפאנו, לא?
נכון מאוד, אנחנו מציינים, בעצם ביולי האחרון אנחנו ציינו 50 שנה למשימת אפולו, ותחשבו על זה שאם נגיד הייתם חיים אפילו בארצות הברית, כן, ולא בישראל הקטנה, והייתם קוראים את העיתון בבוקר, נגיד שנה לפני, לא הייתם יכולים לדמיין ששנה קדימה תשבו באותו, עם אותו עיתון ותקראו על זה שנמצא אדם על הירח. אנחנו מדברים על מרחק של 384 אלף קילומטר מאיתנו, ב-69 על חללית עם טכנולוגיה של פעם, כן, שתמיד... תמיד בחלל אנחנו מפתחים את טכנולוגיות הקצה, ואחר כך אנחנו נהנים מהם בחיי היום-יום, אבל זה תמיד בחזית הטכנולוגיה. זה פשוט מסעיר את הדמיון.
אבל מאז, אתה יודע, את המחשבה הייתה שבסופו של דבר, כששים ראו אדם הולך על הירח, אמרו מעולה, בגיל 21, תגיע לירח. זאת אומרת, המחשבה הייתה שאנחנו נשגר אנשים, שאנחנו נעשה... אבל מאז יש תחושה שלפחות בחזית הזאת, של היכולת לקחת אנשים מחוץ למערכת השמש, מחוץ למערכת השמש, מחוץ לאטמוספירה שלנו, יש איזושהי עצירה, איזשהו כיפאון, כן.
אוקיי, אז קודם כל, זה מובן לחלוטין. הסיבה, אגב, היא לא טכנולוגית. זאת אומרת, מרבית הטכנולוגיות נמצאות בידינו או בידי המומחים שמפתחים אותם. אולי הן לא בשלות כולן ב-100%, אבל הן בהחלט קיימות. זאת אומרת, הבעיה הזאת היא לא בעיה פיזיקלית, היא בעיה הנדסית והיא בעיה כלכלית. הרי למה ארצות הברית ב-72, אחרי שהיא הצעידה 12 אנשים, אגב, כולם גברים לבנים, שזאת הקלה, והיא תתקן את זה בהמשך, נדבר על זה עוד מעט, אבל הצעידה 12 אנשים על הירח, וב-72 היא אומרת, אוקיי, מציתי.
עד אז זה היה הגדרה של בני אדם פחות או יותר, כך שהגיוני שזה היה גברים לבנים.
אנחנו אגב מתכננים בישראל לשלוח גבר מזרחי.
אוקיי, אני מציעה לארצות הברית, אגב, אם אנחנו נקפוץ קדימה לתוכנית ארטמיס, תכף נדבר עליה בהרחבה, אם הם ישלחו בפעם הבאה אישה כהת אור, הם יתחשבנו עם עצמם ועם ההיסטוריה הלא פתורה שלהם עד הסוף, זה מה שאני הייתי ממליצה להם אם הייתי...
ואז היא תמות, ואז יהיה Black Lives Matter.
אומייגוד, טוב.
רגע, אז בואי באמת קחי אותנו לתיק, כי כמו שאמרת מאוד יפה, אמרת, התוכניות שתוכננו לפני 30-40 שנה קורות היום, והתוכניות שהם מתכננים היום יקרו בעוד כמה עשורים. אז מה היום מונח על השולחן שאנחנו מסתכלים על העשורים הבאים בחלל?
בסדר גמור. אז לפני שאני אפרט, אני רק אגיד משפט שהוא ככה, יש לו שני צדדים. מצד אחד, החלל הוא מאוד שמרני. זאת אומרת, אנחנו מאוד מאוד נזרים שאנחנו מתכננים חלליות ורכבי חלל וכל זה. בטח ובטח כשאנחנו משלבים בני אדם. בסדר, זה תמיד הולך ומסתבך ונהיה הרבה יותר מורכב וכמובן הרבה יותר חשוב, כי חיי אדם הם חשובים. אז החלל מצד אחד הוא מאוד שמרני, מצד שני החלל הוא מאוד פורץ דרך. למשל, אני אספר לכם את הדוקטורט שלי שעשיתי על ממצאים של חללית רוזטה, שטסה 10 שנים בחלל, עברה 7 מיליארד קילומטר, הגיע אחרי 10 שנים לאיזה כוכב שביט שנמצא במרחק של 0.5 מיליארד קילומטר מכדור הארץ, עשתה מדע. מתי תכננו את החללית ואת כל הרכיבים שלה? 20 שנה לפני, או 10 שנים לפני, ועדיין היום אנחנו משתמשים בטכנולוגיות שמבוססות על היכולות האלה, בגלל שהקדמנו מאוד את זמננו. זאת אומרת, מצד אחד אנחנו שמרנים, מצד שני, החלל הוא תמיד, תמיד בחזית הטכנולוגיה.
ומצד שלישי, גם אף אחד מהמאזינים, כולל אני חושב, לא יכול לדמיין מה זה 0.5 מיליארד קילומטר. זה כאילו לא סכום שהדמיון יכול בכלל להכיל אותו.
כן, בדיוק, זה מה שאת אומרת, אבל את יודעת, אף אחד מאיתנו לא באמת מסוגל לתפוס את זה, או להבין עד כמה זה אתגר טכנולוגי משמעותי.
נכון מאוד.
זה נראה לנו כמו הדרך לפתח תקווה, רק קצת יותר.
כן, פקוק. אז אני רוצה רגע לתת לכם איזושהי דוגמה. מה המרחק בינינו לבין באר שבע, נגיד?
100 קילומטר?
100 קילומטר, זאת התשובה שציפיתי שטענו. נניח ללא פקקים, עם כבישי קורונה בצהריים, משהו כזה, כמה זמן ייקח לנו לעבור את ה-100 קילומטרים האלה?
שעה וקצת.
שעה וקצת מעולה. אז ברכב אני נכנסת עכשיו לאוטו מתל אביב, מגיעה לבאר שבע תוך שעה וקצת. את אותם 100 קילומטרים, אם אני יושבת על טיל ואני עושה אותם אנכית, תוך 4 דקות אני בחלל. החיצון, זאת אומרת, מחוץ לאטמוספירה. החלל הוא פה. בסדר? כדור הארץ הוא חלק מהחלל, אנחנו חלק מהחלל. ניווטתי לכאן לאולפנים Waze, שמתבסס על הלוויינים. אתם תתכננו את הטיול שלכם לאיזשהו יעד, כנראה בארץ, בזמן הקרוב, בזכות התחזית שתקבלו מלוויני מזג אוויר. אפילו כשאתם מעבירים את כרטיס האשראי בסופר, וכרטיס האשראי ככה לוקח לו כמה שניות עד שזה מתקשר לאיזושהי חברה והכל, הכל עובד דרך תקשורת לוויינית, או רוב הדברים עובדים בעצם בסיוע של התווך החללי,
והוא כאן. אנחנו די תלויים בו, אנחנו בכל ממש תלויים בו היום.
נכון מאוד. ועוד לא דיברנו על רשתות הרמזורים, על ניווט של אוניות, על ניווט של מטוסים, כל הדברים האלה, רשתות חשמל.
אגב, למה זה עובד דרך תקשורת לוויינית, לדוגמה כרטיס אשראי, ולא דרך תקשורת סלולרית?
לא, תקשורת סלולרית זה משהו אחר, התקשורת סלולרית היא בטווחים יותר קצרים.
כן, אני שואל למה צריך לוויין בשביל להעביר כרטיס אשראי, למה שזה לא יתקשר ב...
בגלל שלא בטוח שהיעד שבו נמצאת החברה שאיתה אתה מתקשר, היא נמצאת בסמוך עליך. יכול להיות שזה בכלל איזשהו פתרון גלובלי שנמצא במקום אחר. ויותר מזה, תחשוב למשל על זה שאתה רוצה עכשיו להקים בית ספר באיזשהו כפר במדינת העולם השלישי או משהו כזה, ואתה רוצה עכשיו לספק להם תקשורת, כדי שיוכלו לגלוש באינטרנט. האם אתה תסלול עכשיו סיבים אופטיים, תת-קרקעיים, מתחת לכל הדרך? לא, אתה תשתמש בלווייני תקשורת, אתה תשים להם אנטנה על הבית ספר שלהם, או על המתקן שלהם.
זה גם מדהים כמה זה זול.
וזהו.
אנחנו התעננו בלקנות לטיול, אנחנו נמצאים באזורים שאין בהם קליטה לחלוטין, אז ליתר ביטחון שיהיה לנו איזה מכשיר לווייני קטן. א', הוא באמת קטן וקל, וג', מדובר ב-1,000 שקל, כולל המנוי שאתה עושה לאיזה 5 או 6 שנים. כלומר, זה היום ממש טכנולוגיה זולה ויומיומית.
וזה רק ילך וישתפר, כי אם אנחנו מסתכלים כרגע על מה שקורה בעשורים האחרונים עם שוק החלל הפרטי שנכנס בצורה מאוד מאוד מרשימה פנימה, אילון מאסק, ג'ף בזוס, כולנו מכירים את השמות האלה, יש עוד כמה גדולים ומפורסמים, אז מה שהם בעצם עושים, הם מוזילים את כל העלויות של לוויינים, של שיגורים, של בניית רכיבים, וביחד עם הננו-טכנולוגיה, אנחנו מקבלים איזשהו שוק שמחיר הכניסה אליו הוא הרבה יותר נמוך ממה שהיה קודם.
אז מה באמת קורה היום? מה באמת החידושים הכי מדהימים שקורים היום? מה קורה בתנור? מה השוק הפרטי לוקח?
אוקיי, בסדר. אז קודם כל, נדבר רגע אחד על מה השוק הפרטי עשה. אז מבחינת עלויות של שיגור, תחשבו על זה שלשגר קילוגרם של לא משנה מה, אבן, חללית קטנה, המיקרופון החמוד הזה, עולה עשרות אלפי דולרים. לפני שהדבר הזה בכלל עשה משהו. פשוט
לקילו.
לקילו. לשים אותו על משגר ולשלוח אותו את ה-100 קילומטרים האלה, ולהכניס אותו לאיזשהו מסלול מסביב לכדור הארץ. העסק הזה הוא מאוד יקר, על אחת כמה וכמה שמדובר על לוויינים מאוד מאוד כבדים וגדולים. אז מה שאילון מאסק עשה לפני כמה שנים כבר, ואני מסירה בפניו את הכובע לחלוטין בתחום הזה, הוא בנה משגרים רב פעמיים. זה אומר שאם פעם הייתי צריכה לבנות משגר, או משגר זה טיל, זה אותו דבר, כן? לבנות טיל עבור כל שיגור, ואחר כך חלק ממנו חוזר, וחלק ממנו נשרף באטמוספירה, וחלק ממנו בכלל נשאר בחלל, ואז יום אחד נשרף באטמוספירה. אז מה שהם בעצם עשו, הם יודעים להביא חללית לנקודת יעד מסוימת, ולהחזיר את הטיל בחזרה לנחיתה מושלמת, ולהשמיש אותו על מרבית הרכיבים שלו לשיגור הבא. והדבר הזה הוזיל משמעותית את העלות של השיגור. ואז הרבה מאוד שחקנים שבונים הרבה מאוד חברות, וגם מדינות שרוצות לקנות שיגורים, אז החסם של עלות השיגור ירד משמעותית. זה דבר אחד. והדבר השני שקרה, זה נקרא, כן, מהפכת ה-New Space, שהיא כבר 20 שנה, היא כבר לא כל כך חדשה, זה הנושא של ננו-טכנולוגיה. אנחנו יודעים שננו-טכנולוגיה יש בכל תחום, לא רק בחלל, נכון? מזעור של רכיבים, אנחנו יכולים לקבל היום מחשב מאוד מאוד קטן. אתם יודעים שהמחשב בטלפון הוא יותר חזק מהמחשב שהיה על החללית שנחתה על הירח.
כן, גם במחשבון פחות או יותר.
שזה פשוט דבר מדהים אם חושבים על זה, כי לפני כמה דקות דיברנו על ההישגים הכי גדולים של האנושות בתחום החלל, ותראו איך אנחנו מתקדמים מאוד יפה. אז היכולת שלנו למזער רכיבים ולבנות היום לוויינים קטנים, מה שנקרא, אני לא צריכה לבנות לוויין שעולה 400, ששוקל 400 קילוגרם, אני יכולה לבנות כמה לוויינים ששוקלים 10 קילוגרם כל אחד או 20, לשגר אותם ביחד על משגר זול, ומה שנקרא, לפזר אותם או להציב אותם במסלולים שיעשו כל מיני דברים ביחד, והעלות הכוללת של כל הדבר הטוב הזה היא הרבה יותר נמוכה מהעלות המקורית, לפני מהפכת ה-New Space.
ואיך ג'ף בזוס קשור לזה?
אז גם ג'ף בזוס, שהוא חולם חלל, כן, יש לו חברה שנקראת Blue Origin.
לא אמזון.
לא אמזון. הרווחים שלו, חלק מהרווחים שלו מאמזון,
הולכים
בשביל הגשמת החלום שלו לחברת...
אז פעם באה שאתם מזמינים משהו באמזון, תדעו לכם שאתם תורמים לחקר החלל.
ממש ככה. ומה שהוא עושה, הוא בונה משגרים רב פעמים גם. הם קצת פחות מתקדמים מהיכולות של SpaceX, שכבר מוכרים שיגורים ועושים עבודה מאוד מאוד יפה. וגם שם בונים משגרים רב פעמים, והחזון של כל האנשים האלה, של כל הטייקוני חלל בשוק הפרטי הזה, זה באמת להיות אנושות מולטי-פלנטרית. פלנטה זה כוכב לכת, והרעיון זה באמת, אין שום סיבה שבעתיד אנחנו נחיה רק על כדור הארץ, בואו נצא למקומות אחרים, בואו נפתח את הטכנולוגיה בשביל להגיע לזה.
אז אני רוצה רגע לקחת אותנו, איך אמר הזמר המפורסם, Could you believe they put a man on the moon? בואו נדבר על המון, על הירח. מה כבר אפשר לעשות בירח? כאילו, בפועל, חוץ מלהגיד, צעדתי על הירח, שזה סלוגן טוב של בזוקה, אבל מה באמת אפשר לעשות עם הירח? איך הוא מועיל לנו?
אוקיי, אז נספר קודם כל מה התוכניות שהולכות עכשיו לקרות. אנחנו יודעים שבשנים האחרונות היו כל מיני ניסיונות, חלקם מוצלחים וחלקם פחות, להנחית חלליות על הירח, גם בראשית אחת, שהייתה כמובן יכולת מאוד מרשימה. וארצות הברית הגדירה לפני כמה שנים את תוכנית ארטמיס. תוכנית ארטמיס מדברת על חזרה של ארצות הברית, חזרה מאוישת, כלומר, עם אנשים, אל הירח. מה הם יעשו על הירח? האם בכלל צריך את זה? אז הם מציגים את זה כשלב מקדים בדרך ללהביא אנשים על מאדים. אם תשאל אותי את דעתי האישית, אז אני לא בטוחה שהדבר הזה נחוץ, אבל זה בסדר ללכת בכיוון הזה, כי זה כיוון, שוב, שקצת מוריד את הסיכונים, קצת מאפשר לבחון טכנולוגיות, כן, בסוף הירח הוא...
הוא נראה קרוב ביחס למאדים.
בסוף הירח הוא מאוד קרוב, ומאדים שכשהוא נמצא קרוב אלינו, הוא בערך 80 מיליון קילומטר מאיתנו, ואם אנחנו מתכננים נכון את המסלול, נגיע אליו בשבעה חודשים ולא בשנה וחצי, זה עדיין הרבה פחות מיומיים שלושה של טיסה אל הירח, ואם שכחנו משהו אפשר לחזור בחזרה.
אז כרגע אין באמת מטרה, זאת אומרת כרגע הטיסה לירח היא בעצם חזרה גנרלית לסיעה למקומות אחרים. אין מחצבים על המאדים שאפשר להפיק או משהו, על הירח, סליחה.
כן, אז יש.
שהוא מאוד יקר.
אז יש. בעיקרון, יש מחצבים, אבל הכיוונים של המחקר על הירח הולכים בעצם להקים איזושהי מעבדת חקר, בסדר? להביא אנשים, מדענים, רק מדענים, לא מדברים שם כרגע על כפר בינלאומי.
ממש להקים מבנה, מבנה קבע על הירח.
מבנה קבע.
וואו, אנחנו נשב במסעדה על הירח.
בקוטב הדרומי. כן. בקוטב הדרומי של הירח, איפה שיש מחתשים, ובעומק שלהם יש אפילו קרח מים, כמו המים שאנחנו עכשיו שותים כאן תוך כדי, והטמפרטורות שם הן נוחות, ואפשר להקים שם מעבדות חקר, ולמשל לקחת את המים האלה ולסנן אותם, לעשות מהם אלקטרוליזה, להפיק מהם חמצן ודלק מימן למשימות עתידיות וכן הלאה. אני חושבת שזה לא, זה במובן מסוים זה באמת חזרה טכנולוגית, ושוב, זו חזרה גנרלית לטכנולוגיות עתידיות שאנחנו נצטרך בשביל הטיסה למאדים.
ממש מושבה על הירח.
אנחנו, כן, הרעיון זה להקים מעבדה על הירח.
מתי מתוכנן לקרות כל הדבר הזה?
אוקיי, אז תוכנית ארטמיס בעיקרון, אם לא הייתה הקורונה שטיפה מהייתה את קצב העניינים, הם היו אמורים במהלך 2021 כבר להתחיל את הטיסות הראשונות, וב-2024 כבר ממש להביא אסטרונאוטית ואסטרונאוט. אל הירח. יכול להיות שהדבר הזה קצת יידחה, אבל זה קבועי זמן עדיין
בונים?
מאוד מאוד מרשימים.
אני סקרן. איך בונים מעבדה לירח? כאילו, באמת.
כן, אנשים? ברמת לצקת בטון, ברמת איך אתה מפיק אנרגיה.
אוקיי, לא יוצקים שום דבר, אז נדבר על זה קודם כל. הנכסים העיקריים שארצות הברית, ואגב עושה חלק מפתחת חלק מהיכולות האלה עם מדינות אחרות כמובן ולא לבד, זה קודם כל לבנות טיל מספיק חזק, שאת זה היא עושה, זה לבנות חללית שיושבת על הטיל הזה, וברגע שהטיל הזה משחרר אותה, אז החללית יוצאת בדרכה על הירח, ולבנות תחנת חלל קטנה מסביב לירח, שהיא בעצם מאפשרת לחללית להגיע אליה, משם האסטרונאוטים יורדים לתוך התחנה, ועם רכבי חלל, למה שנקרא, עושים את השלב האחרון, ויורדים אל אדמת הירח. מה הם עושים על אדמת הירח? הם מקימים שם ממש מעבדה. עכשיו יש כל מיני תכנונים.
רגע,
האם זה יהיה?
בשביל להבין, תחנת חלל תהיה בעצם במסלול מסביב לירח?
נכון מאוד, והיא תהיה מאוד מאוד קטנה. היא לא תהיה כמו תחנת החלל שאנחנו מכירים, שסובבת את כדור הארץ בגודל של מגרש פוטבול. אנחנו מדברים על תחנה קטנה, שיכולה לאכלס 2, 3, 4 אסטרונאוטים, ובעצם משמשת את תחנת המעבר בין הירידה לחזרה אל הירח ומהירח.
איך מקימים את התחנה?
ממש, כמו תחנה מרכזית.
איך מקימים את התחנה בלי בטון, בלי יכולת לחצור?
אתה מעבדה למטה, כמו שואל.
כן, את התחנה למטה.
אז זה באמת נושא מאוד מעניין, תראו. וכאן צריך באמת לעשות רגע זום אאוט ולהבין דבר מאוד מאוד חשוב. כשאנחנו מדברים על לצאת ולהתגורר, להתיישב במקומות אחרים, הדבר הראשון שאנחנו צריכים לוודא זה שיש ברשותנו את כל הטכנולוגיה והכלים לאפשר עצמאות מלאה. עצמאות מלאה זה לא אומר שהחלליות הראשונות יביאו בטון. אני לא צריכה בטון. יש לי את אדמת הירח, ויש לי מדפסת תלת-ממדית מספיק גדולה שיודעת לבנות בתים על הירח.
איך תחברי אותם לאדמה?
אין שום... איך אני אחבר אותם לאדמה? יש על הירח כוח כבידה. הוא אומנם חלש, אבל הוא קיים. אין שום בעיה. וגם על מאדים, אגב, הולכים לבנות בתים במדפסות תלת-ממד מאדמת מאדים. ממש ככה.
כלומר, אני לוקח את החומר של המקום שאליו אני מגיע, מביא איתי מדפסת, והמדפסת יוצקת את החומר הזה לבית.
מה הגודל של מדפסת כזאת?
מדפסת כזאת יכולה להיות בגודל של החדר הזה שאנחנו עכשיו יושבים בו, כן?
כלומר, אנשים לא רואים משהו כמו, לא יודע, 7 מטר על 7 מטר?
נגיד למשל, כן. אגב, יש כאלה מדפסות שכבר היום על כדור הארץ מדפיסות בתים, ואני אספר לכם יותר מזה, לפני שנה, נאסא עשתה תחרות שהנושא שלה היה בניית בתים להתיישבות עתידית על מאדים. והתמודדו כל מיני חברות, כמובן אמריקאיות, ובין החברות הראשונות שקיבלו את המקומות הראשונים, וגם החברה שזכתה במקום הראשון, הציעו מדפסות תלת-ממדיות. ממש תדמיינו לעצמכם, תדמיינו לכם בראש אגרטל, כן? כמו גליל כזה מאורך, שיש מדפסת שיוצקת, מסתובבת ויוצקת את הבסיס שלו, ולאט לאט מסביב מסתובבת, מסתובבת ובונה את הקירות בצורה ספירלית, עד שיש לנו כמו מין קונוס כזה שעומד, ובפנים ממש מסדרים את החלונות ואת הסידור הפנימי, כן? כמו שבונים בית, רק שם.
ואיך אני, חשמל אני מניח שבוא מהשמש, נכון? כלומר, חשמל כל דבר זה סולארי.
נכון, חשמל זה די קל.
וחמצן מאיפה?
וחמצן, אוקיי, אז אם אנחנו מדברים למשל על מאדים, אז האטמוספירה של מאדים, שהיא אגב מאוד מאוד דלילה, מורכבת בעיקר מפחמן דו-חמצני, שזאת מצד אחד בשורה לא טובה, כי אנחנו לא יכולים לנשום פחמן דו-חמצני, נכון? אנחנו מוציאים פחמן דו-חמצני בתהליך הנשימה. מצד שני, אפשר לפרק אותו ולהחזיר את החמצן. אז הרעיון באמת בכל המושבות עתידיות זה ליצור מבנים סגורים, שיש בהם מסננים מיוחדים שיודעים לקחת את הפחמן הדו-חמצני הזה, לסנן, להשיב רק את החמצן ולזרוק את הפחמן החוצה.
ובירח?
ובירח...
טוב, יש קרח לפי מה שעדי אמרה.
ובירח יש קרח, הקרח הזה זה קרח מים, מים מורכב גם מפחמן, ממימן ומחמצן, נכון? H2O. אז בעצם אם אני לוקחת את הקרח הזה ומבצעת תהליך שעושים אותו במעבדות כל הזמן של אלקטרוליזה, זה פירוק באמצעות חשמל, אני יכולה להפריד אותו לחמצן ולאגור את החמצן הזה בשביל לאפשר מה שנקרא אוויר לאסטרונאוטים בתוך המעבדה הסגורה, ובמימן אני יכולה להשתמש, למשל, בשביל להפיק דלק למשימות עתיד, למקומות אחרים.
לא, זה באמת בציע. זאת אומרת, זה משהו שהוא לא משנה, בטווח.
כן.
תקני אותי אם אני טועה, אילון מאסק הציע להטיל פצצת מימן על הקוטב של מאדים, כדי לייצר חמצן ולייצר אטמוספירה למאדים.
אוקיי, אז יש כל מיני רעיונות לעשות את הדבר הזה. אני לא חושבת שצריך להפציץ שום דבר. בסוף אני, בסוף, זאת אומרת, אני גם הייתי הרבה שנים בחיל האוויר, בתפקידים במערכת הביטחון, אני גם מייצת לסוכנות החלל בתחום של מחקרים, אבל בסוף אני מדענית פלנטרית. ואני מאמין שלי הוא מאוד ברור, אני לא חושבת או שיש לנו את הזכות, מה שנקרא, להשתלט על כל נכסי החלל, רק בגלל שאנחנו חושבים שאנחנו, מה שנקרא...
נזר הבריאה.
נזר הבריאה, בדיוק. אנחנו צריכים לעשות את זה בצורה מאוד מאוד זהירה, עם מינימום פגיעה במשאבי היקום, שהם כאמור לא לנו.
דיברת על אתגרים של חמצן, על אתגרים של להוביל, על אתגרים של לבנות מבנה. אבל אם אני רוצה באמת לגור מחר בירח או המאדים, מה האתגרים הכי משמעותיים שמקשים עלינו בדרך?
אוקיי, אז צריך להבין שבכדור הארץ הכל כבר ניתן לנו והכל כבר פתור, נכון? אנחנו לא רואים את חלקיקי האוויר מסביבנו, אז אנחנו לוקחים אותם כמובן מאליו. אם מישהו עכשיו היה מכניס שואב אוויר ומוציא לנו את כל האוויר בבת אחת, הייתה לנו בעיה. אבל זאת לא הבעיה היחידה, אנחנו צריכים להגן על עצמנו מפני הקרינה, אנחנו צריכים לייצר טמפרטורה מתאימה, אנחנו צריכים לגדל מזון בעצמנו. דיברנו על עצמאות, אנחנו נהיה חייבים לגדל מזון בעצמנו, אנחנו צריכים מכשור רפואי, אנחנו צריכים לפתח יכולות להתמודד עם כבידה שונה. היום אנחנו רגילים לכבידה של כדור הארץ, אבל הכבידה על הירח נמוכה פי 6, ועל מאדים היא בערך 40% מהכבידה על כדור הארץ, וזה משמעותי. האם זה פתיר? כן, זה פתיר, אבל צריך לזכור את זה. זאת אומרת, בתוך הצ'קליסט של הדברים שאנחנו נצטרך להתמודד איתם, אנחנו צריכים להבין שזה לא רק חללית וחליפה להגנה מפני קרינה, ומה שנקרא כיפה גיאודזית או איזשהו בית שסגור על עצמו.
כבידה קטנה פי 6, זה אומר שאפשר לקפוץ ולהגיע למסלול סביב הירח?
פחות, אבל זה אומר שהסרטים המגניבים שראינו של האסטרונאוטים שמדלגים על הירח, זה פשוט בגלל שאם אנחנו מנסים ללכת על הירח, זה לוקח יותר זמן, ואנחנו גם עוברים, וגם אנחנו מגיעים לגובה יותר גבוה, כן, עם אותה השקעת מאמץ, תחשבו על איך יראה משחק כדורסל, למשל, עם
הטבעות
לסל על הירח, נשים את הסל
בגובה 10 מטר פשוט.
למשל, בהחלט, כן, אז אלה באמת דברים מאוד מסעירים, אבל אם אנחנו מנסים לפתור באמת בעיות של...
אבל יש לזה גם השפעה בריאותית עלינו.
נכון מאוד.
זאת אומרת, ממה שאני מכיר, ופה את המומחית שלנו, כשאסטרונאוטים חוזרים מתחנת החלל, יש להם תקופה של השתקמות.
טוב, שם בכלל אין, שם זה אפס.
נכון מאוד, אז באמת הם חווים... נכון, אז באמת בתחנת החלל הם חווים תופעה של מיקרו-כבידה, ומה שקורה זה שהשרירים שלהם בעצם כמעט לא פועלים, כי אין להם אל מול מה להתנגד, כן? אין להם, הם לא מרגישים את הכבידה של כדור הארץ, וזה יוצר כל מיני תופעות של החלשות שרירים, של בריחת סידן, של כל מיני בעיות בזרימת הדם, תופעות של קרישיות אפילו עלולות להיווצר, וכל הדבר הזה נמצא בתחום מאוד מאוד מתקדם שקוראים לו רפואת חלל, שבעצם מנסה להבין איך הפיזיולוגיה שלנו הולכת להיות מושפעת משהייה במקומות אחרים. זה חתיכת אתגר מאוד מאוד רציני, וכמו שאמרתם נכון, כשהם חוזרים לכדור הארץ, תהליך השיקום יכול להגיע אפילו לשנה וחצי.
וואו, שנה וחצי שיקום מהתקופה שהם היו.
וגם כשהם נוחתים בתוך הקפסולות האלה, אז כשמוציאים אותם הם לא הולכים. כן? מגיעות מסעיות עם כיסאות גלגלים, ואנשים ממש, כאילו, צוות התמיכה והלוגיסטיקה מגיע ממש ושולף אותם פיזית החוצה, כמו תינוקות, שם אותם בכיסא ושם אותם אחר כך...
אני באמת קורבן, אנשים שמקריבים הרבה בשביל הטייטל הזה, הייתי בתחנת החלל.
כן, אבל מצד שני, תחשוב, היית בתחנת החלל.
אבל איך פותרים את נושא האוכל באמת, או מה שאמרת, עצמאות?
אז יש כל מיני כיוונים. אז כיוון אחד זה כמובן לגדל צמחים, נכון? דמיינו לעצמכם שבהתחלה אני אקח סק מאוד מאוד גדול של המון 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 זרעים וצמחים, ואני אשתול אותם.
הם גם מייצרים לי חמצן.
נכון מאוד, הם מייצרים חמצן. אני יכולה אפילו, יש איזושהי קבוצת מחקר בארצות הברית, באוניברסיטת MIT, שמדברים על יערות סגורים. תתארו לעצמכם מבנה מאוד מאוד גדול, בצורת, נניח, כדור גולף, אבל ענק, 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 כמה גדול שאתם רוצים, זה כרגע לא משנה. ובפנים יש יער. יער שהוא כל כך גדול, שאתם, כשאתם עומדים בתוך היער, אתם אפילו לא בטוחים שאתם נמצאים בתוך איזשהו משהו סגור. כן? עכשיו, היער הזה מלא בעצים, שאת הזרעים שלהם, את השתילים שלהם, הבאתם מכדור הארץ, אין שום בעיה. אחר כך אתם גם יכולים בהנדסה גנטית לשכפל אותם, ואתם לא צריכים כל הזמן לחזור בחזרה, והנה העצמאות.
וגם הם מייצרים לעצמם זרעים.
נכון מאוד. ואז מה שקורה זה שלתוך הכיפה הסגורה הזאת, הכדור הסגור הזה, אני יכולה שוב להזרים את האוויר של האטמוספירה, והעצים פשוט מסננים ממש כמו שהם מסננים כאן עבורנו, וכל הדבר הזה בעצם מגיע, עובר דרך מסננים מיוחדים ומסנן לנו את החמצן אל מושבות קבע שיכולות להיות פזורות איפה שנרצה. אז זה גם הנושא של אוויר וגם הנושא של צמחים. עכשיו, יש גם את הנושא של למשל נגיד אכילת בשר, כן? מבלי להיכנס לעמדות האידיאולוגיות כי זה ממש לא קשור, אבל בסוף אני בטוחה שכולנו היינו שמחים לאכול בשר מתוך מחשבה שלא פגענו באף אחד ולא השמדנו שום דבר. אז גם על זה עובדים. יש גם חברות, סטארט-אפ, יש אפילו חברה ישראלית, שעובדות על לפתח בשר באמצעים מלאכותיים. זאת אומרת, זה בשר אמיתי. את הפרוסה הראשונה, את התאים הראשונים, הם באמת לקחו מפרה אמיתית. בסדר? זה לא תחליף.
זה ממש כמו מסע בכוכבים,
שהוא שם זה והוא מייצר לו סטק. כן, בדיוק.
מה שנקרא מדפסת בשר.
ממש, ממש מדפסת, ממש מעבדה שיודעת לייצר אוכל. עכשיו, ברגע שעושים את זה,
אגב, אם יש לך צמחים, חרקים יכולים לאכול אותם. ולאכול חרקים זה יותר בטוח ויותר בריא מרוב הבשר שאנחנו אוכלים.
לפחות לפרות שאחרי זה אנחנו נאכל אותן.
למי שמוכן לאכול חרק.
לא, כמובן. כן, אבל אנשים לא מוזרים האלה.
חרק הוא גם, אנחנו לא אוכלים חרקים, גם ביהדות זה לא כשר, אבל גם בגלל שזה לא נהוג בתרבות שלנו. אבל חרקים יש בהם יותר חלבון. הם יותר בריאים, כי הם יותר חוקים מאיתנו גנטית, אז הם פחות מעבירים מחלות. וברגע שיש לך צמח, אתה יכול לגדל חגבים.
נכון מאוד, נכון. אז באמת, כמו שאמרנו קודם, אנחנו, אם אנחנו מדברים על עצמאות, אנחנו צריכים להיות מסוגלים לחיות, כן? שהגוף שלנו ידע להתמודד עם זה, שנדע להפיק או לייצר בעצמנו את המזון שלנו, ובעצם את כל מה שאנחנו צריכים. דווקא מהבחינה הטכנולוגית, כל המכשור הטכנולוגי של סביבה תומכת, כן? לבנות אנטנות ולבנות מערכות סולריות, אלה לכאורה הדברים היותר פשוטים מאשר למשל לייצר אוכל בעצמנו.
יש לי שאלה נוספת שהיא באותו מקום, אבל למה שבאמת לא רובוטים יעשו הכל? כלומר, אני מדמיין מצב שבו אנחנו בכלל לא משגרים בין אנשים למאדים, משגרים רובוטים, הרי זה לא צריך להיות בדמות אדם בכלל, סוג של AI, רובוטים, הם יבנו הכל, יכול לקחת להם מבחינתי 50 שנה, I don't care, מה אכפת לי, הם לא צריכים לנשום אגב, והם לא צריכים גם לאכול. אנרגיה סולארית יש אין סוף. כשהם יסיימו, יקראו לי, ואני אבוא ואני אגור שם.
אני איתך לגמרי. אני אגב, ממש לא לחוץ לי לגור על מאדים, דרך אגב, די סביר לי פה, וזה נכון. זאת אומרת, הרעיון הוא כזה, את כל מה שנוכל לעשות, מבלי לערב בני אדם, כי זה יקר, מסובך, סיכון, כל הדברים שאמרנו קודם, אז אנחנו נעשה אותו. גם את המדפסת התלת-ממדית לא ישלח אסטרונאוט למאדים. בסדר? זאת אומרת, תגיע חללית מאוד מאוד גדולה, היא תנחת, מתוכה ייצאו כל מיני רוברים, שינפחו כל מיני מבנים, קצת כמו בסרט להציל את מרק ווטני.
כן.
יבנו כל מיני מעבדות, יבנו מסביב את הכיפות, ירכיבו את כל מה שאפשר לעשות, יבנו את המערכות הסולריות, ובני האדם שוב, כן, הנזר הבריאה המפונק,
יגיע
כשהכל מוכן, ורק בשביל לקלקל.
רק בשביל לקלקל ולהתקלקל, כן.
כן, כן. עכשיו, אחד הדברים המאוד מעניינים שאנחנו נעשה בכל המקומות האלה, זה באמת נחפש סימנים לחיים, שזה משהו שחייבים לדבר עליו.
אבל הירח לא.
למה חייבים לדבר עליו? את מניחה שיש בתוך מערכת השמש שלנו סימנים לחיים?
אוקיי, אז מאחר ואני מדענית, אז אני אתן לך את ההגדרה המדעית הרשמית. אנחנו אומרים כזה דבר, ואני עושה רגע זום אאוט מחוץ למערכת השמש, כי מערכת השמש היא פסיק קטן ושולי בתוך כל היקום הגדול והנפלא הזה. אם אנחנו חושבים על זה, אז בתוך היקום הנראה, מה שאנחנו מבינים ויודעים, יש מאות מיליארדי גלקסיות, כמו גלקסיית שביל החלב שלנו. בכל גלקסיה כזאת יש בממוצע 200 מיליארד כוכבים כמו השמש שלנו, קצת יותר גדולים, קצת יותר קטנים, זה ממש לא משנה כרגע. וסביב חלק מסוים מהם מסתובבים כוכבי לכת שחלקם תאומים של כדור הארץ. תאומים של כדור הארץ זה אומר שיש ביניהם לבין הכוכב שלהם, לבין השמש שלהם, את אותם קשרי גומלין שיש בינינו לבין השמש שלנו. ואז זה למשל אומר שאולי יש עליהם אדמה, אולי יש עליהם מים נוזליים, אולי הטמפרטורה מתאימה, אולי יש להם אטמוספירה, ואולי אפילו יתפתחו בהם חיים כפי שאנחנו מכירים אותם. עכשיו, זה לא שאני חושבת שיש עכשיו שיחה כזאת שמתקיימת בכוכב לכת אחר.
זאת אומרת, אבל להגיע לשם זה דמיוני. אני שואל לגבי מאדים, לגבי הערך. הסבירות ששם ניתקל בחיים היא מאוד מאוד קטנה. אולי פעם במאדים, בעבר שלו היה משהו.
אוקיי, אז נכון. אז כרגע אנחנו לא מוצאים אנשים על מאדים. אנחנו גם לא מחפשים אנשים למאדים, אבל, על מאדים, אבל מה שאנחנו כן מחפשים, למשל, זה מים נוזליים. כי בתוך מים נוזליים, כפי שאנחנו שוב מכירים אותם, יכולים להתפתח כל מיני יצורים, יצורים ראשונים.
מיקרואורגניזמים
כאלה. מיקרואורגניזמים, כל החיידקים הקטנים, כל הדברים האלה שאנחנו גם יודעים שהחיים התפתחו מהם, כאן על כדור הארץ, ואנחנו מחפשים את זה שם. אני מאוד מקווה שנמצא, יש לא מעט מחקר מסביב ועל מאדים שעוסק בחיפוש סימנים של חיים.
את מדברת על מיקרואורגניזמים במאדים. אם באמת נמצא מיקרואורגניזמים במאדים, זה אומר שבעצם במקביל ליצירת החיים בכדור הארץ, נוצרו חיים במקום אחר.
נכון מאוד, נכון מאוד. שוב, התפיסה שלנו, של חוקרי החלל, היא שיש סיכוי סביר שאנחנו לא לבד ביקום, ושיש צורות חיים כפי שאנחנו מכירים אותם. וכמו שאמרתי קודם, אנחנו לא באמת מחפשים יצורים ירוקים, חייזרים, אנחנו מחפשים אפילו חיידקים. תחשבו על מה זה אומר למצוא איזשהו מיקרואורגניזם או חיידק בתת הקרקע של מאדים, שהטמפרטורות בו הן מספיק חמות והמים הם במצב
נוזלי. מה זה באמת אומר?
זה גם מדהים, כי יכול להיות לו DNA בצורה אחרת, ויכול להיות שכל המבנה המולקולרי הוא שונה. זה גילוי אדיר שישנה את המדע.
נכון מאוד. אגב, אנחנו לא מחפשים את זה רק במאדים. יש גם חלליות שהגיעו, זאת אומרת, נעשה ככה, מערכת השמש בעצם נחלקת למערכת שמש פנימית, שזה נגיד כוכב חמה, נוגה, כדור הארץ ומאדים, ואחר כך מתחילה מערכת השמש החיצונית, צדק, שבתאי, אורנוס, נפטון וכל מה שקורה אחר כך, ובמשך הרבה מאוד שנים הייתה חלוקה, וחיפשנו חיים בעיקר במערכת השמש הפנימית, כי אמרנו, הטמפרטורות מספיק גבוהות, סיכוי סביר למים, זה יותר דומה לנו.
כמות אנרגיה שמגיעה לשם.
כוכבי לכת יותר קטנים, אנרגיה, קרינה, שמש, טמפרטורות וכל זה. ובשנים האחרונות באמת הגיעו חלליות לצדק ולשבתאי, וגילו שם ממצאים מאוד מעניינים. למשל, אחד הירחים של שבתאי, שנקרא אנקלדוס, יש ממנו התפרצות של גייזרים. עכשיו, כל הסביבה של מערכת שבתאי מבחינת טמפרטורה היא בערך מינוס 200 מעלות, אבל זה לא מתאים לטמפרטורת
הגייזרים.
הגייזרים, ובטח לא מים נוזלים, הרי אנחנו יודעים שמים נוזלים צריכים טמפרטורה מסוימת בשביל להפוך ממוצק לנוזל ואחר כך גם להתעדות, ובאמת אנחנו רואים שמתת הקרקע פורצים להם גייזרים, שזה אומר שתת הקרקע היא מספיק חמה בשביל לא רק שיהיו מים נוזלים, אלא בשביל לייצר את הלחץ הזה שיגרום למים להתעדות החוצה.
וגם צריך להגיד שאחת התיאוריות המובילות לגבי היווצרות החיים בכדור הארץ מדברת על גייזרים כאלה שנמצאים מתחת לאוקיינוס.
נכון מאוד, נכון מאוד. בהחלט אתה צודק מאוד, ובעצם שהחיים הראשונים התפתחו בעצם בתוך האוקיינוסים. ולא רק לשבתאי יש כזה ירח, יש גם את אירופה, שזה אחד הירחים הגדולים של צדק. ושם לפני כמה שנים התגלו שברים על פני הקרקע עם כל מיני שאריות של מינרלים ומלחים. ואז ניסו לחשוב איך בעצם הגיעו החומרים האלה רק לשוליים של הסדקים, מה הביא אותם, למה הם לא פורסים על פני כל הירח בצורה אחידה. והרעיון באמת היה שמתחת לפני הקרקע מספיק חם, יש אוקיינוס תת-קרקעי שמאפשר למים לעלות כשיש לחצים מאוד חזקים, ובעצם להציף את כל החומרים שנמצאים בתת הקרקע.
יש עדויות
למעלה.
לזה שבאירופה יש מים ממש נוזליים?
לא, יש עדויות לאותם שברים ולאותם מינרלים, וההנחה היא שהם הגיעו מתוך העובדה
שיש... מתוך המים הנוזלים.
כן, ואחת המשימות שנאסא מתכננת בשנים הקרובות, אני מאוד מקווה שזה באמת יצא לפועל, זה להנחית חללית, או גשושית יותר נכון, על פני אירופה, ולבדוק את הנושא הזה.
מטורף.
עכשיו, את מדברת על חקר החלל. ישראל היא בין המובילות בחקר החלל. מה קורה לנו ברמה בינלאומית? מה קורה באזור מהבחינה הזאת, בשכנות שלנו?
אוקיי, אז... אני בהחלט אשמח לפרט על העניין הזה, ויש כאן הרבה גאווה לאומית. ישראל היא מעצמת חלל לכל דבר ועניין. אנחנו אולי קטנים.
לא רק בעיני עצמנו.
לא רק בעיני עצמנו, אנחנו באמת, גם בעיני העולם, יש מעט מאוד מדינות שיש להן, ותכף נדבר על איחוד האמירויות ונגיד ההבדלים אולי, יש מעט מאוד מדינות שמסוגלות להיות עצמאיות בחלל. מה זה עצמאית בחלל? זה להיות מסוגלת לפתח ידע, הנדסה, כלים, רכיבים, בשביל לבנות גם את המשגר וגם את הלוויין, וגם לשגר בעצמנו. בסדר? מדינת ישראל משגרת את לווייני הצילום שלה מישראל. זה אומר שהיא, לצורך העניין, לא תלויה באף אחד, ואין הרבה מדינות שיודעות לעשות את הדבר הזה. תוכנית החלל של ישראל היא בהחלט מקור לגאווה. ישראל משגרת או בונה ומפתחת גם לווייני תקשורת וגם לווייני צילום מהטובים בעולם דרך אגב, הם גם קטנים, הם שוקלים יחסית פחות מהמתחרים שלנו בארצות הברית, כי אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו לבנות לוויינים מאוד מאוד גדולים ומשגרים מאוד גדולים, והכל בסוף צריך להסתדר באיזשהו מחיר סביר. ומהצד השני, יש הרבה מאוד מחקרים אקדמיים בתחום החלל. זה יכול להיות אסטרופיזיקאים, וזה יכול להיות אנשים שמפתחים מנועים חשמליים עם יכולת נצילות ויעילות יותר טובות, וזה יכול להיות אנשים שחוקרים את כדור הארץ מהחלל בשביל לשפר את חיינו, ולכל הדבר הזה גם נכנסת תעשיית החלל הישראלית, שהיא מאוד מאוד מרשימה. אנחנו מדברים גם על התעשיות הגדולות שכולנו מכירים אותן, אבל יש לא מעט סטארט-אפים ישראלים, למשל סטארט-אפ שבונה רכב לירח, וסטארט-אפ שבונה מערכת שתפרק מינרלים על הירח בשביל להוציא ממנו כל מיני חומרים, ויש סטארט-אפ של מה שדיברנו קודם, כן, הבשר, לייצר בשר וכן הלאה, וכל הדברים האלה, ויש עוד הרבה רבים וטובים, וכל הדברים האלה בעצם הופכים את ישראל למדינה מאוד מעניינת בתחום החלל.
אני רוצה לקחת אותנו רגע למהירות האור. הרי בסוף, דיברת על חיים, דיברת על חיים ביקום. אם לא נתקרב למהירות האור, זה לא כל כך רלוונטי. מה הסיכוי? מדברים על, לא יודע, על חורי תולעת, לזוז איכשהו במהירות האור ומעבר, זה משהו בכלל, זה מדע בדיוני לגמרי, או שזה משהו שכבר המדע רואה איזה שהם כיוונים?
אוקיי, אז למהירות האור אנחנו כנראה לא נגיע, בסדר? חייבים להגיד את הכנראה, גם כי אף אחד לא יודע הכל, וגם כי אי אפשר לדעת מה עובר לאיזשהו מישהו עכשיו, הסטארט-אפ הבא שכרגע מישהו חושב עליו. אבל זה נכון, אנחנו כרגע לא קרובים אפילו למהירות האור, ולכן...
מה הכי מהר שאנחנו יודעים להגיע אליו היום?
נגיד...
0.1?
בואו נדבר על ספינת החלל ארץ, שמסתובבת מסביב לשמש במהירות של 29 קילומטר בשנייה. בסדר? אז... בתור ספינת חלל טבעית, זאת המהירות, אנחנו יודעים לשלוח חלליות במהירויות יפות.
שזה כמה יחסית למהירות האור?
מהירות האור היא 300,000 קילומטר בשנייה.
מערך עשירית.
כן. ולכן, okay. ולכן היכולת שלנו באמת לגמוע מרחקים בקבועי זמן קצרים היא מאוד מוגבלת היום. וזה כמובן תחום שצריך לפתור אותו, בגלל שזה נורא נחמד מצד אחד לשלוח כל מיני חלליות שיסתכלו ויגלו כל מיני תאומים לכדור הארץ. זה אגב תחום מאוד 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 מעניין, שמתפתח מאוד יפה, לחפש כוכבי לכת שמסתובבים סביב השמשות שלהם כאן באזור, אבל אם ייקח לי...
את אומרת כאן באזור, ב-0.1 מהירות האור, זה אלפי שנים.
כאן באזור זה נגיד, שאם הייתה לי חללית במהירות האור, זה היה לוקח לי נגיד 40 שנה, אבל אין לי, ואז זה יכול לקחת לי מאות אלפי שנים רק בשביל להגיע, שלא לדבר על זמן החזרה. אבל מצד שני, יש גם, לא חייבים לבנות חלליות לשם, יש גם פרויקטים לא מעט על כדור הארץ, כן? במכוני מחקר ובאקדמיה, של טלסקופים, של טלסקופי רדיו שמשדרים אותות אל החלל מתוך כוונה או שאיפה לקבל אותות בחזרה, כן? בהנחה שיש איזושהי ציוויליזציה דומה לנו, עם טלסקופי רדיו דומים, הם ידעו לקחת את המידע ולהחזיר לנו תשובה.
אבל אם לא יודעים לעבור את מהירות האור, אז לשלוח חזרה משהו אלינו...
לא, המידע עובר במהירות האור. כשאני משדרת משהו...
כלומר, משדרים אור.
כן. אתה משדר קרינה אלקטרומגנטית, שהיא נעה במהירות אור.
ואז אם מרחק 40 שנה, אז עוד 80 שנה נקבל מהם תשובה.
נכון, ולשמחתנו יש כל מיני פרויקטים שכבר התחילו לפני כמה עשרות שנים ועוסקים בדבר הזה. אחת לכמה זמן חושבים שגילו איזשהו משהו, אבל מסתבר שזה לא.
לגמרי.
אבל
עוד 30-40 שנה, התשובה כבר בדרך.
התשובה בדרך. היא כבר נכתבה.
ובאמת חורי תולעת, לא, דברים מעל, זה בכלל לא...
תראה, חורי תולעת הם קונספט תיאורטי. אף אחד לא פגש כזה דבר אף פעם. אם נפגוש, נדע לטפל בו, או לא נדע לטפל בו, ננסה לחקור אותו.
אז זה נקודה נפלאה לסיים, ולהגיד לך, קודם כל, תודה רבה על המידע המרתק שאת מביאה לנו. נגיד גם תודה לעוד כמה אנשים שלא נמצאים כאן בחדר. קודם כל נגיד תודה לרבית בן יהודה על ההפקה, ליאיר גוטרמן על עריכת הפודקאסט. תודה לקובי קלר על האולפן המדהים שבו אנחנו יושבים. ליניב ולרינה בן עיון ולכל הצוות של רדיו צפון 104.5 FM.
וכמו בכל תוכנית, אם אתם אנשים סקרנים, אנשים שרוצים להמשיך ולצמוח ולהתפתח כל הזמן, אני מזמין אתכם לקבוצת הפייסבוק שלנו. אנשי המחר, כלים מעשיים לצמיחה מתמדת, קבוצה שזאת בדיוק המטרה שלה, לתת לכם כל שבוע כלים פרקטיים, מחקרים חדשים, את הידע הכי טוב שיש בעולמות האלה, של צמיחה, התפתחות, זוגיות, הורות, ניהול, עושר, כל מה שחשוב לכולנו, ואני מאוד מקווה שניפגש שם.
ומעבר לזה אני אגיד שאת הידע הכי חדש והכי יישומי למה אנחנו עושים מחר בבוקר, ואיך לוקחים את עצמנו ואת החברה שלנו קדימה, אפשר גם לשמוע ישירות מאיתנו בליין הרצאות המדהים שלנו, אז אתם מוזמנים 054-8118-741. אני אגיד לך תודה, ואני אגיד למאזינים תודה רבה על ההקשבה. תודה שהזנתם. אם אהבתם את הפרק, נשמח שתסייעו לנו בכך שתקדישו עוד דקה כדי לשתף חברים. זו דרך נהדרת גם לעזור לפודקאסט וגם לעשות משהו טוב בשביל החברים שלכם. אם אתם משתמשים במכשיר של אפל, נשמח שתשאירו תגובה ודירוג. שיהיה לכם מחר נפלא.